כתיבה בסוכה שאותה אנחנו מקיימים יום יום במשך שבעת הימים האלה למדנו מיעקב אבינו. כך מובא גם בגמרא וגם במדרשים, ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית ומקנה הוא עשה סוכות. אז כן קרא שם המקום סוכות, מוזכר שלוש פעמים סוכות שם באותו פסוק, וזה בהקשר של יעקב אבינו. ויעקב אבינו הלילה זה ליל שבעה ושפיזין, אז השבעה ושפיזין זה לילה שלישית איש של יעקב אבינו עליו השלום. ולמה נתייחדה באמת במדרשים ראינו עניין של סוכה דווקא ליעקב? גם המקום הראשון שמוזכר בתורה סוכה מוזכר בהקשר עם יעקב אבינו עליו השלום דווקא. התשובה לכך אנחנו מצאנו בזוהר, אותו זוהר בפרשת אמור, ויש אותו גם בפרשת ויחי, שאומר שאת מצוות ישיבה בסוכה היא מיוחדת לעם ישראל, ומי שאיננו מזרע הקדוש של עם ישראל אז אין לו חלק בסוכה. יותר מזה אמר הזוהר הקדוש, שכל מי שאיננו יושב בסוכה מראה עצמו שאיננו מחלק עם ישראל, אין לו חלק בעם ישראל ואין לו חלק באלוקי ישראל ולא חלק בעולם הבא. וסיים הזוהר: זכאה חולקנה וזכאה חולקהון לישראל, הכתיב כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אז כאן בפסוק הזה יש את התשובה. מאברהם אבינו יצא סוף סוף ישמעאל, מיצחק יצא עשיו, אבל יעקב אבינו מיתתו הייתה שלמה, כולם שבטי אייה, עדות לישראל, כולם קדושים וטהורים, אז בחר אותם הקדוש ברוך הוא לעמו ונחלתו. לכן זה על קשר ליעקב יוצא ישיבה בסוכה. עכשיו נמצא שעניין של ישיבה בסוכה זה לא רק סתם מצוות עשה כמו אחת עם כל ה... ודאי שלכל התרי"ג מצוות יש לכל אחת ואחת מעלה בפני עצמה וחשיבות גדולה ומיוחדת שאנחנו לא יכולים להבין ולהשיג את גודל הערך שלהם. אבל מצוות ישיבה בסוכה אנחנו רואים שיש בה באמת מעלה מיוחדת במינה, שהיא נתייחדה ליעקב אבינו ולזרעו אחריו, שהם כולם עם ישראל הכשרים והטהורים, לא עשיו ולא ישמעאל. ולמה? אז ראינו רבי חיים פלאצ'י מביא בשם החכמים הראשונים עוד, שכל העניין של סוכות שזה רמז לעולם הבא. ואם אדם רוצה לדעת איך יהיה חלקו בעולם הבא ואיך יתנהגו איתו בעולם הבא ומה יהיה חלקו בעולם הבא, יראה איך הוא מתנהג בסוכה ואיך הישיבה בסוכה ואיך הוא מעביר, כמו שאומרים, את חג הסוכות. אם חג הסוכות עובר עליו בקדושה ובטהרה ובתורה ובמצוות ובשמחה של מצווה, אז ידע שעולם הבא שלו מתוקן כראוי וכמו שצריך. ואם חס ושלום לא, אז הוא צריך לתקן את זה, צריך שיהיה החלק שלו יהיה חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, שזה יהיה סוכה ממש שלמה וסוכה טובה. וידוע שהגאון חידה דרש המילה סוכה בצורתה של הסוכה. סוכה כותבים סמך כף ה' סמך, הרב חידה כותב, ידוע יש שלוש צורות של סוכה. סמך יש עושה סוכה עם ארבע דפנות, ארבע קירות שלמות, זה בעיקר ידוע הירושלמים שרוצים לישון בסוכה, אז חייב שתהיה הסוכה אטומה וסגורה כהוגן, כי אחרת יהיה קר רוח, לא תוכל לישון. אז זה האות סמך. האות כף, אלה הם שלוש דפנות. שלוש דפנות, ומהלכם די בשלוש דפנות. צורתה כף, אז דופן אחת פתוחה לגמרי, די לי בשלוש דפנות. ועוד ה', זה שתי דפנות ושלישית אפילו טפח. שתי דפנות מצד אחד, והדופן השלישי די בטפח אחד שיהיה תוך, אבל הטפח הזה צריך לעשות אותו לפי הלכה, מרחיק שלוש טפחים, תוך שלוש טפחים מהדופן הזאת, ותוקע טפח ומשהו, ואז יש לו כאילו שבעה טפחים, כי מהדין צריך דופן שלישית שבעה טפחים. בכל אופן זה צורת אות ה'. נמצא שהמינימום בסוכה זה צורת אות ה'. צורת אות ה', אומר, אתה יודע מה שהגמרא במנחות כותבת. הגמרא במסרת מנחות בפרק ג' שואלת שם, מדברת על בריאת העולם. העולם הבא דומה ליוד, והעולם הזה דומה להה. וידוע כי ביה השם, יש פסוק, כי ביה השם צור עולמים. מה זה ביה השם צור עולמים? באות יוד ואות ה, הקדוש ברוך הוא צייר את העולמות, כלומר ברא את שתי העולמות שלו, עולם הבא ועולם הזה, באות יוד ואות ה. העולם הבא ברא אותו באות יוד וצורתו צורת יוד, העולם הזה ברא אותו באות ה וצורתו צורת ה. ושואלת הגמרא, למה העולם הבא בצורת יוד? מפני שאות יוד היא האות הקטנה ביותר מכל האותיות, לרמוז לך שצדיקים מועטים ואלה שזוכים לעולם הבא הם מעטים. נמצא כמה האדם צריך להשתדל לזכות להיות עם אותם המעטים שהגמרא אומרת שהם זוכים לעולם הבא. זה לא כל אחד שחושב שהוא כבר חזר בתשובה והוא תיקן והוא זה, אז הוא כבר יש לו מקום בעולם הבא. אם הגמרא אומרת שצדיקים שם מועטים, אז צריך לעבוד על זה קשה. אז זה אותיות, אבל העולם הזה באות ה. שואלת הגמרא, למה זה אות ה ולמה פתוח האות ה, פתוחה מלמטה ויש לה עוד פתח מלמעלה, פתח קטן מלמעלה? אומרת הגמרא, רמז לאדם שאם אדם יצא מהפתח הגדול, הרי יש חופשיות בעולם, יש חופש פעולה, והקדוש ברוך הוא נתן בחירה לכל אדם ואדם, יש לו יצר טוב ויצר רע, ויכול לבחור לו באיזה דרך שהוא חפץ, יכול ללכת בדרך הטובה ויכול ללכת בדרך ההפוכה, ואף אחד לא יתערב. אדרבה, אם יתערבו בשמיים חלילה, אם האדם ייתנו לו טוב וייתנו לו שם רע במקום בעולם הזה, אז אין שכר ואין עונש. הם משאירים אותו פה 70-80 שנה לתת לו לראות איזה דרך הוא בוחר לו. אלא מה, שלפעמים בשמיים נותנים לבן אדם איזה פעמון הזרקה או איזה דבר לעורר אותו, אבל בדרך כלל בשמיים אינם מתערבים במה שהאדם עושה. אז נותנים לו חופש פעולה, הוא יצא מהאות ה, יצא מלמטה. יצא מלמטה, אם יצאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך פתח קטן שם מהצד מלמעלה לחזור. ואות ה רומזת לתשובה, שיש לה פתח קטן מלמעלה שאדם יכול לחזור בתשובה. עכשיו יוצא מכאן עוד ראיה למה עושים, השאלה של רבי יעקב בעל הטורים, מה עושה חג סוכות פתאום כעת? פתאום סוכות, התורה אומרת ב-15 יום בחודש השביעי, אתמול קראנו חג הסוכות תעשה לך, ופתאום זה כעת, מה הקשר? עכשיו היה ראש השנה, היה יום הכיפורים, שלום, שנה חדשה. ואני ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מתי הוצאת אותנו מארץ מצרים? בפסח. מה פתאום סוכות עכשיו? אז כל אחד מנסה לתרץ תירוץ. עכשיו מצאנו תירוץ, כיוון שהסוכה צורת הצורת ה ואות ה רומזת לתשובה, אז רומז לנו לחזור בתשובה, שגם הימים האלה הם ימי תשובה, אלא בהבדל אחד, שאותם עשרת ימי תשובה זה ימים של תענית, ימים של סליחות, ימים של תפילות, של תקיעת שופר, של יג מידות וכדומה. אבל הימים האלה הם ימים של תשובה גם כן, אבל ימים של תשובה מאהבה, ימים של שמחה, שאנחנו לוקחים ארבעת המינים וחוזרים איתם בתשובה, יושבים בסוכה ומרגישים קדושה וטהרה, לומדים תורה ומרגישים קדושה וטהרה, הולכים אצל חכמים לקבל מהם ברכות, מרגישים קדושה וטהרה, או יש הולכים לקברי צדיקים, הולכים שם להתפלל כדי שכל השנה תהיה מוצלחת. אז רוצה שהימים האלה הם גם כן ימי תשובה, אבל מבחינה אחרת, הם היו ימי תשובה עם בחייה, עם סליחות, עם צער קצת, כדי להכניע את היצר, עכשיו כדי לשמח את הלב, שמחת בחגיך שמצוות עשה, לשמוח בכל רגע ורגע מכל שבעת ימי החג האלה, בעיקר שעיקר השמחה נאמרה כאן, ואולי בעזרת השם בהמשך עוד נתעכב גם על זה. נמצא שאנחנו עושים תשובה, יושבים בצילה של הסוכה, הסוכה צורתה צורת ה, כולנו נהיינו בעלי תשובה עכשיו בחג הסוכות. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עוד לא עבר שבוע מיום הכיפורים, כמו הלילה שני שבוע היינו בתי כנסיות, גמרנו את תפילת ערבית של ליל כיפור, אנחנו אומרים לו, הנה יצאנו מליל כיפור, עוד לא עבר שבוע, והנה אנחנו כעת יושבים בסוכה בצילה דלינותה אלאה, שהיא צורתה צורת ה, שהיא רומזת לתשובה, ואנחנו ממשיכים את התשובה לכל השנה כולה. זה דבר אחד. עוד דבר, כתוב במדרש שהצורה של הסוכה היא צורת אות בית. ולמה? אומרים המפרשים, בית זה בית, שכן התורה התחילה בבית, בראשית ברא אלוקים בית. מה פירוש בית זה בית, והתורה התחילה בבית, והסוכה כעת צורת בית? כתוב בגמרא, העולם הזה דומה לבית. גם כן צורתו ב', הוא פתוח מצד אחד ומשאר הצדדים הוא סגור. פירוש פתוח מצד אחד, לפי מה שנראה בגמרא צד צפון אין לו סוף. הצפון אורי צפון ובואי תימן, הצפון אין לו סוף. כל הצדדים שאדם הולך, אז הוא, יש סוף, הוא יכול, הוא חוזר בחזרה. הרי אתה תיסע למזרח, להודו, סין, יפן, תחזור חזרה לאמריקה ואוסטרליה. אבל בצד צפון אין לך גישה. זה כדור, נכון, אבל אתה לא יכול ללכת. אז זה צורת ב', ב', שהפה שלו, הצד הפתוח, זה לצד צפון. מה הרמז כאן? ידוע שצד צפון זה יצר הרע. ואת הצפוני ירחיק נעליכם, כך כתוב בנביא. יצר הרע אין לו סוף. אם אדם מתחיל לשמוע ליצר הרע ואומר אני אעשה רק את הדבר הזה, אז מחר יצר הרע יתרגל בדבר הזה ומביא לך עוד דבר. או ענייני העולם הזה, אני מחפש לוקסוס, אני מחפש עוד נוחיות, אז זה נוחיות, ומחר יוצא עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ואין סוף. אם אתה לא תבנה מחסום, אם אתה לא תעשה בלמים, אז אין סוף לדבר הזה. זה הבית שהיא פתוחה לצד ההוא. אבל יש כאן עוד עניין. התורה שלנו התחילה בבית, ואנחנו הרי נמצאים לפני שמחת תורה. קודש זו שתבוא עלינו לטובה, נחגוג את שמחת תורה, את סיומה של תורה, ונתחיל תורה מחדש עם פרשת בראשית. והתורה מתחילה בבית. מה פירוש התורה מתחילה בבית? האמת שאת התורה אי אפשר להתחיל ואי אפשר לגמור. לכן היא מתחילה בבית, היא לא מתחילה באלף. יש כמה סיבות למה לא מתחילה באלף, אבל הסיבה העיקרית למה התורה לא מתחילה באלף, לפני שאם היה אלף אז היה לך אלף ביד, ואחר כך היית אומר בית, אז היית אומר יש לי בית, וגימל אין לך כלום. גם אלף אין לנו. אז מה אנחנו מתגעים? למדתי בראשית ולמדתי שמות ויקרא ומדבר דברים. את האלף אין לך, אז לא התחלת בכלל. ומה פירוש לא התחלנו? התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. בתורה הוא ברא את עולמו, שנאמר ויהיה אצלו המון ויהיה שעשועים. יום יום, אלפיים שנה קודם שנברא העולם, הייתה התורה אצלו. יום יום, יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, אז אלפיים שנה היה לו את התורה, ובתורה הוא ברא את העולם, שנאמר ויהיה אצלו המון. דרשה הגמרא, עתיקי המון אל האומן, שבתורה הוא ברא את העולם שלו. התורה הזאת האמת שאין לה הגבלה ואי אפשר לדעת אותה על בוריה, אלא הקדוש ברוך הוא לקח את התורה הזאת, עשה ממנה איזה מין ציור שרק שאנחנו נוכל משהו מוחשי שנוכל לקלוט, אבל האמת זה גם לא זה, זה מעל כל זה. הלא מה זה דומה? כתוב שם במדרש משל לאדריכל. במדרש כבר מובא המילה אדריכל, לקחו את זה משם. אדריכל שהיה פיקח גדול, חכם, אומן גדול, והיה יודע לצייר בתים ולעשות בתים נפלאים, חוכמה עצומה. אבל פעם אחת איזה מלך ביקש ממנו שיבנה לו איזה בית, עשה לו איזה בית ואמר לו תדע שהבית הזה שעשיתי הוא כלום לעומת החוכמה שאני יכול, רק מה, אין לי כלים, אין כלים פה לעשות את כל הבניין שאני מתכנן, באמת תכננתי במקור, זה רק בבואה של בבואה של התכנון שלי. כך העולם הזה, כך התורה הקדושה שלנו, מה שאנחנו קוראים ומה שאנחנו לומדים ומה שכתוב לנו בספרים זה רק בבואה ובבואה של החוכמה של השם יתברך. אבל בתוך האותיות האלה יש חוכמה נפלאה ונסתרת שאנחנו לא יכולים להשיג אותה בכלל, וכל החוכמה הזאת עתידים ללמד אותנו שם בעולם הבא. שם אמרנו את היוד, העולם הבא שדומה ליוד. נמצא שהבית הזה זה בית, זה רק כלים גשמיים כדי שנוכל להשיג אותם, אבל יותר מזה אין לנו. לכן העולם הזה דומה לבית, והתורה התחילה בבית, והסוכה צורתה צורת בית. לרמוז לך, עכשיו בסוכות, מיד אחרי חג הסוכות אנחנו מתחילים שמחת תורה, מיד תתחיל ללמוד תורה שהתחילה בבית. כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מצווה אותך לשבת בסוכה שצורתה צורת בית, כדי שאחר כך תשב ותתחיל מיד את התורה ולא תשכח את התורה כל השנה הזאת כולה. וידוע שהמשנה אומרת במסכת סוכה, בתחילת המשנה, שהסוכה צריכה להיות לא תעלה מעל 20 אמה, עם גבוהה 20 אמה פסולה. למה? מצאו המפרשים רמז, 20 אמה, כל אמה יש בה 6 טפחים, תכפיל 20 כפול 6 תקבל 120. אלה 120 טפחים לרמוז לאדם, לחייו של האדם, אין יותר מ-120, שכן כתוב בתורה והיו ימיו 120 שנה. סוכה שהיא למעלה מ-120 טפחים, שזה 20 אמה פסולה. אדם שחושב שהוא יחיה יותר מ-120 שנה בעולם, זה פסול. הוא צריך לדעת שחייו פה בעולם קצובים ומוגבלים, ואז להכין צדה לדרך לעולם הבא. זה לכן יש בסוכה גובה המקסימלי שלה 120 טפחים. וגם יש מדרש שאומר כנגד 120 יום שמשה רבנו התפלל על עם ישראל, לכן אנחנו חוגגים כעת את חג הסוכות. הוא התפלל מ-19 בתמוז, הרי ב-17 בתמוז השתברו הלוחות, והוא נשאר פה, ריסק את העגל, טחן אותו וקטש אותו ונתן להם לשתות אותו, ואחר כך עלה להר מיוטט בתמוז והתפלל שם עד ערב ראש חודש אלול. וערב ראש חודש אלול הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לעלות עוד הפעם, והתפלל שם 40 יום, נמצא 3 פעמים 40 יום משה רבנו התפלל. פעם ראשונה 40 יום ראשונים זה ממוצאי חג השבועות ועד יום 17 בתמוז, פעם שנייה ממוצאי 17 בתמוז ועד ערב ראש חודש אלול, פעם שלישית מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים שאמר לו סלחתי כדבריך. נמצא 3 פעמים 40 יום משה רבנו התפלל בשמיים על עם ישראל, והם סך הכל 120 יום. כנגד זה הסוכה שלנו יש בה מקסימום 20 אמה, שהם 120 טפחים לזכר משה רבנו. והרוחב של הסוכה אמרנו 7 טפחים, הדופן, כמה צריך להיות 7 טפחים לפחות, לא פחות. למה? כנגד 7 מושפיזין נעילאים קדישין, שהם באים לסוכה שלנו ומברכים אותנו ומתפללים עלינו שם. וגובהה של הסוכה 10 טפחים לפחות, כנגד 10 הדיברות, שהתורה כולה כלולה בתוך 10 הדיברות האלה. ודפנות אמרנו לפחות 3, גם למי שאומר 2 שלישית תפח צריך 3. למה 3? כנגד תורה נביאים וכתובים, שוב 3. ב7 ימים אנחנו עושים סוכות. למה 7 ימים? נעשה יום אחד, הרי 7 אושפיזים, כל יום באים 7 אושפיזים. היום הלילה בא יעקב, אתמול יצחק של צום אברהם, אבל באים איתו כולם, עם כל אחד ואחד באים כולם, אשר באו כולם ביחד ביום אחד. אלא הגמרא אומרת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות 7 חופות לכל צדיק וצדיק. מה פירוש 7 חופות? כנגד זה את החתן והכלה מברכים בשם הברכות, זה מעשה ברכות מיוחדות לכלה. מה פירוש 7 חופות? כתוב, הגאון מבין מה כותב, 7 חופות עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות, זה 7 קומות, 7 קומות, שבכל קומה וקומה מצוירים שם כל מיני כוכבים וכל מיני מיני רקמה וכל מיני מעדנים וכל מיני תענוגים שעין לא ראתה אלוהים זולתך, שאפילו מלאכים לא ראו. כל צדיק וצדיק יקבל לעתיד לבוא 7 קומות של חופות, סוכה עם 7 חופות. לכן צריך לשבת בסוכה 7 ימים, כדי שאנחנו רוצים לזכות במהרה לראות ויבוא משיח צדקנו, ונקבל, כל אחד ואחד יקבל 7 חופות, 7 קומות, כל קומה כנגד יום אחד. רק היה מי ששאל איך זה קשר, הרי סוכה על גבי סוכה העליונה, התחתונה, יש בגמרא כמה אופנים וכמה צורות. אומר זה תשאיר של הקדוש ברוך הוא, כתוב אין דבר טרף יורד מן השמיים, אז כשבשמיים נותנים דבר זה קשר למאדרים מן המאדרים, שם אין שום בעיה. יהיה כנפיים, כן. כן. לא פוסל. אבל אם אתה יושב... זכריה יושב כל יום בקומה אחת. ביום הראשון קומה ראשונה, וכן זה הדרך. בסדר. כן. לא, אז אני אסביר לך, אם כבר דיברת על 7 אושפיזין, האמת זה היה מקום לשיעור נפרד בפני עצמו להסביר כל העניין של 7 אושפיזין. 7 אושפיזין יצא לנו מהמדרש. יש מדרש שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם 7 צדיקים, שנאמר בהם ברית ושבועה, והם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, פנחס ודוד. ולכן ויעבור, בדיל ויעבור, בסליחות, אנחנו אומרים, חמנה התקלל קיימה, קיימה זה שבועתו, שבועה. קיימה דה אברהם רחימה, קיימה דה יצחק עקידה, קיימה דה יעקב שלמה, קיימה דה משה נביאה, קיימה דה אהרון קהלה, וקיימה דה פנחס קנאה, וקיימה דה דוד מלכה. ויוסף אומרים, זכותי דה יוסף צדיקה. יוסף זה רק זכותו, אלא מה? למדו שירה ומשפיזין, האמת מקורו מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בסוף ספר בראשית כתב שהשבעה ומשפיזין הם יוסף הוא השישי. אז הם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון. הוא אומר תוציא פנחס שאיתו היה שבועה, תכניס במקומו יוסף שהוא מדרגה השישית, שנאמר ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, והוא שלט, הוא השליט, הוא כל ארץ מצרים, ואחריו דוד. אז מכאן למדנו שהם השבעה משפיזים לילאים קדישים. נצא כך, יש הבטחות, כל אחד היה לו איזה הבטחה שלו, אבל לגבי השבעה העיקריים, שהם שבעה עמודים שהעולם עומד עליהם, אלה הם השבעה. שאר כל הצדיקים, כל אחד ואחד נספח לאחד מהשבע. יפה. עכשיו עוד דבר כותב רבנו חיים פלאצי, כותב שתדע לך, בזכות הסוכה אדם שיושב בסוכה זוכה לחיים בעולם הזה ובעולם הבא. מצא רמז שבונים את הדופן, תראה, לוקחים דופן ומדביקים מצד זה, מצד זה, מצד זה, שלוש דפנות. בדרך כלל מעמידים את זה ליד הקירה, אז מביאים שלוש דפנות, כל דופן צורתה צורת וב. אז שלוש ובים אתה צריך להכין כדי להרכיב את הסוכה. שלוש פעמים וב, גמטריה חי, 18, כל וב 6, גמטריה חי, אז זה יוצא שסוכה נותנת חיים. אומר, מי שרוצה לזכות לחיים, ישב בסוכה. ולכן כתוב, סוכה, ראשי תיבות, סומך ועוזר כל הנופלים. אדם שנמצא בצרה, אדם שמבקש איזה בקשה מהקדוש ברוך הוא, יושב בסוכה, יבקש, והסומך ועוזר כל הנופלים. עכשיו הבטחנו שנדבר קצת בענייני השמחה של החג. אנחנו רואים שבחג הזה יש כמה פסוקים בתורה, והרי כך אנחנו אומרים גם בתפילה, את יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו, מה שאין כן בפסח ומה שאין כן בשבועות. בפסח אומרים זמן חירותנו, בשבועות אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. ושאלה נשאלת, למה דווקא סוכות כתוב זמן שמחתנו? זה א', ב', אם אנחנו הולכים מצד ההלכה, והרי אחד מתרי"ג מצוות, צריך לזכור, הרבה שוכחים, אחד מתרי"ג מצוות, מצווה לשמוח ברגלים. זה מוסכם על דעת כל הפוסקים, הרמב"ם והרמב"ן והבהד וכולם, שמצוות עשה לשמוח ברגלים. נמצא כעת כל שבעת ימי חול המועד הללו שאנחנו אסורים בהם במלאכה, ואנחנו צריכים ללבוש בגדים מיוחדים ולאכול ולשתות, ואסורים בהספד וטענית וכל זה, אדם הוא ואשתו ובניו צריכים לשמוח בחג הזה בכל השבעה ימים, ולא רק בסוכות אלא גם בשבעת ימי הפסח וגם ביום חג השבועות. נמצא שמצוות עשה של שמחה היא מצווה שווה בכל שלושת החגים. אז למה נשתנה דווקא חג סוכות שבו אנחנו אומרים זמן שמחתנו? זו שאלה שנשאלת. אז אומרים שוב, בגלל יום הכיפורים למדנו שאדם שנמחלים עוונותיו שמח. אין שמחה כמו מי שמוחלים לו את עוונותיו. ומאיפה למדנו? הגמרא דרשה בפרשת בראשית, עוד שבת אחרי שמחת תורה נתחיל פרשת בראשית בסימנה טובה, כתוב שם שקין הרג את הבל. איזה פשע היום זה, הראשון, הרוצח הראשון בעולם, ואת מי הרג? הרג את אחיו. אחרי שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, הן גירשת אותי היום, עם פניך אסתר, והיה כל מוצאי יארגני, ויעשה מה שם אות לקין לבלתי הרוג אותו כל מוצאו. כתוב אחרי זה, ויצא קין מלפני השם. שואלת הגמרא, מה זה ויצא? אומרת, ויצא מלמד שיצא שמח. למה? שמחל לו הקדוש ברוך הוא על העוון של הרציחה. מי אמר שהוא יצא אז הוא שמח? מה הקשר ויצא שמח? אומרת הגמרא, יש פסוק אחר בפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בסנה, הוא אומר לו, אהרון אחיך היה נביאך, שמתיך אלוהים לפרעה, והוא אומר לו, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אהרון הכהן יוצא לקראתך ורעך ושמח, יוצא שאיפה שכתוב בגמרא, בסליחה בתורה, המילה יוצא או יצא, שמחה. מאיפה למדנו? מאהרון. כן, זה אחר כך שמה גם כן. אבל פה אצל אהרון הכהן, משם למדנו, הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. נמצא כשקין יצא מלפני השם, זה גמרא דורשת. ויצא קין מלפני השם, יצא שמח. למה יצא שמח? שהוא יצא זכאי בדין. הקדוש ברוך הוא מחל לו תעבון. אומר אותו דבר גם כן, אנחנו יוצאים מכיפור, אז יוצאים שמחים. למה? שהקדוש ברוך הוא מוחה לנו את עוונותינו. ומה גם שהגמרא אומרת, יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, לך, אל תשאר בבית הכנסת, לך, לך לאכול, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. אז אנחנו יוצאים שמחים, יוצאים שמחים, אומר, מיד תבנו סוכה ותשבו בתוך הסוכה, ועכשיו אתם צריכים לשמוח. כל חג הסוכות הזה אנחנו שמחים וראויים לשמוח, ומגיע לנו לשמוח על זה שהקדוש ברוך הוא מחל לנו את עוונותינו. בפוסקים יש טעם פשטי למה נקרא סוכות חג השמחה, כיוון שכמו שהתורה אומרת, באוספך מגורנך ומעקבך, זה הזמן שאוספים את החיטים ומכניסים אותם לאסמים, אוספים את היין, מכניסים אותם לחביות, מסננים אותו, מכניסים אותו לחביות, וכן כל אחד ואחד אוסף, זה שמייבש את הקציעות ואת התאנים ואת הצימוקים, וכולם שייבשו במשך הקיץ מכניסים אותם ואוספים, ואז אדם עושה ספירת מלאי והוא שמח שהוא אסף כל כך הרבה. אז זה זמן האסיף שנקרא אסיף, אבל יש פה עוד סוד. זמן האסיף, האסיף האמיתי, זה אסיף של מצוות. אחרי שאדם עובר את עשרת ימי תשובה ועושה תשובה מהירה, ואחר כך קיץ בקיע סוכות ועושה תשובה מאהבה, מתחיל לאסוף אגודות אגודות של מצוות, וגם העבירות שלנו הפכו להיות מצוות, כי מי שעושה תשובה מאהבה אז דונותיו הופכות לזכויות. אז אתה אוסף מגורנך ומיקבך, אוסף מגורנך, מגורנך אמרו גרון, שאדם תפלל ביום כיפור וצעק בגרון, שנאמה קרא בגרון, אל תחסוך כשופר הרם קוליך, ואגד לעמי פשעם ובית יעקב חטאתם. אז אדם חזר בתשובה, אז באוספך מגורנך ומיקבך, וכל מה שהוא תרם וכל מה שעשה ומצוות שעשה זה מיקבך ממש. אז כל זה אדם אוסף, ממילא זה גורם לו שמחה. כן, אבל למה? השאלה היא למה. יש עוד הסבר. כותב רבנו חיים פלאצ'ידה, שכתבו המקובלים הראשונים, שבחג סוכות יש שמחה גדולה בעליונים, מה שאין כן בשום חג. והסיבה היא בגלל חודש תשרה, שהוא החודש השביעי כמו שהתורה אמרה, וכל שביעי הוא קודש. ביום 15 שבו מתמלא הלבנה, וזה אמצעו של החודש, אז ממילא יש שמחה עצומה בשמיים, והשמחה הזאת יורדת למטה, וממילא כולם שמחים. ולפי זה אפשר להסביר. ידוע שסוכה, כל המפרשים כותבים, סוכה זה אור מקיף, הרי צריך לשבת בתוך צל סוכה, לא בצל דפנות ולא בצל של התקרה. אז אדם שיש לו בבית סוכה, חצי תקרה של ביטון של המרפסת וחצי של השכח, צריך להשגיח שכשהוא יושב שלא יראה מעל ראשו, שיהיה יושב תחת צל הסוכה. או אם יש קישוטים שהם יורדים למטה מארבעה טפחים, אז ייזהר לו לשבת תחתם. גם המנורה שמותר לשים אותה למטה מארבעה טפחים שלא תגרום לשרפה, אז לא לשבת בכתחילה תחת המנורה, זה קשר, אבל לא, אל תשים את ראשך מתחת שם. למה? כי אתה צריך לשבת הצל הסוכה שהיא צילה לבנותה אלאה. והסוכה הזאת גורמת שמחה לאדם, וידוע איך אדם שמח. אדם כדי לשמוח צריך התעוררות, צריך שישמח וישמח, שתעשה לו כמה דברים משמחים, שהשמחה תמלא את כולו עד שישכח את הצער שלו. וצריך לדעת שהגאון כותב שהמצווה הכי קשה שבתורה זה מצוות שמחה בחג. ולמה? כי כדי לשמוח, בוא נגיד כך, בן אדם הלך ברחוב כעת ומצא איזו מציאה יקרה מאוד, מאוד מאוד, איזה שמחה יש לו, שמחה עצומה. אבל מצד שני נקרע לו המעיל או נגרם לו איזה נזק, אז יש לו גם שמחה אבל עם עצב. או אדם מסיע את בנו, הוא שמח, יש לו בן יחיד והוא מסיע אותו, אבל מצד שני הוא שילם הרבה כסף, והיה לו איזה דין ודברים עם המחותנים. שוב, שמחה מעולה, והגמרא אומרת, מיום שחרב את המקדש, לכת כתובה ולד בתגרה. אין שום שמחה שלמה. בכל שמחה יש איזה צער. זה לא שמחה. השמחה האמיתית שאדם יהיה שמח וישכח את כל הצער שלו וכל הצרות שלו. ובחג סוכות צריך להיות שמח באמת. שכתוב בתורה, ושמחת בחגיך, אתה, אשתך, או בנך, או ביתך, כולם צריכים לשמוח, כולם צריכים לשמוח בחג. זה מאוד קשה. כדי לשמוח, אתה צריך לשמוח שמחה פנימית, עד שהשמחה פורצת החוצה. וכשאדם שמח מאוד, ושוכח את צערו, השמחה מתחילה לצאת החוצה, מתחיל לשמח את האחרים, מתחיל לרקוד, מתחיל לשמוח, לשיר. אז זה צריך להיות שמחה. שמחה צריכה להיות פנימית שישפך החוצה, זה כמו סוכה. הסוכה זה דפנות מסביב, ותקרה מלמעלה, זה התפרצות של השמחה מתוך לב האדם החוצה. לכן בסוכות יש זמן שמחתנו, מה שאין כן בפסח. בפסח אין לי דוגמה של איזה מקיף שאני שם צל ואני שם דפנות ואני שם דברים מסביב, להקיף אותי מסביב. ולכן בשמחה אנחנו... זוהר בישיבה בסוכה כתוב שיזכה לאריכות ימים. מאיפה למדנו אריכות ימים בסוכות? פסוק אשר אמרנו בצילו נחיה. בצילו, מי שיושב בצל הסוכה, אז יהיה לו חיים. לכן כתוב, מי שרוצה לזכות לאריכות ימים ורוצה לזכות שיגזרו עליו חיים, יושב בסוכה ואז יתבסק עליו חיים. כבר הזכרנו שהיה הגאון המקובל המפורסם רבי ידידיה רפאל אבו לעפיה, היה מקובל עצום לפני 120 שנה, 121 שנה בדיוק שהוא נפטר פה בירושלים. והוא היה תלמידו של נכד הרשש, המקובל הגדול, היה ראש מקובלי בית אל. רבי ידידיה רפאל אבו לעפיה, הבן איש חי, עלה מבבל במיוחד לביקור בארץ ישראל, ישב פה כמעט 6 חודשים כדי ללמוד תורה אצלו, אצל הרב ידידיה רפאל אבו לעפיה. המקובל הזה, בזמנם לפני 150 שנה, אולי יותר קצת, השר של דמשק, דמשק שלטה פה, סוריה תמיד הייתה שולטת על ארץ ישראל, היה תחת חסותה, והיו משלמים מיסים לסוריה. והיה מרד, הפחה של ירושלים, הפסיק לשלם מס לשר של דמשק. ואז המלך שלח את החיל שלו לירושלים לכבוש אותה. בחדור הוא אמר, דבר ראשון יהרוג את כולם, יביא תושבים חדשים ויבנה אותם מחדש. באו אמרו לרב, מי הדברי שלום? נכד הרשש ותלמידו זה הרב ידידיה רפאל אבו לעפיה, שני הצדיקים. הוא היה שמו נכד הרשש, קוראו לו רבי רפאל אברהם שרעבי, רפאל אברהם, וזה רפאל ידידיה. היה חג סוכות, ואז בא הצורר על ירושלים ועמד על הר הזיתים והביא איתו תותחים. זה הפעם הראשונה שהביאו תותחים לירושלים. התותחים הפרימיטיביים של אז, מה זה משנה, אבל זה עורב, זה הורג. ושם שם פגזים והתחיל לנסות. באו אמרו לרב, מה יהיה? היה בחול המועד. אמר, אל תפחדו, מחר בבוקר הם יתחילו את ההפגזה, כי בלילה הם לא רואים. כולכם יושבים בסוכות, עוד בלילה תשבו בסוכות, תתפללו שם, תכינו אוכל, ושום אחד לא יוצא מהסוכה, ואני מבטיח שאף אחד לא ינזק. כך הוא אמר להם. וכל היהודים ישבו בסוכות. והרב ישב בסוכה שלו, מי הרב הדברי שלום, זה רבי רפאל שלום, רפאל אברהם, שרעבי עם תלמידו, הרב ידידיה רפאל אבו לעפיה, והוא הזהיר אותו את תלמידו, שאל תצא מחוץ לסוכה, אפילו את האוזן שלך אל תוציא מחוץ לסוכה. והיה כותב קמעים כל אותו היום, ותולה את הקמעים מעל הסוכה שלו, מוציא את היד, שם אותו מול הר הזיתים, מול התותחים של השר של דמשק. והיה כל הפגזים שהיו יורדים, היו באים הפגז מכוון מול הרובע היהודי ומול הבתים, היו רואים כאילו באמצע שהפגז זה באוויר, בא מישהו איזה יד כאילו דוחפת אותו, נופל הצידה. עוד הפגז השני לצד השני, וכולם נפלו בבורות או בשדות הריקים, ושום בית אפילו של ערבים לא נפגע בירושלים אותו היום, עד שאזלה להם כל התחמושת. הם הביאו כמה מאות פגזים, אמרו מה, ב-100-200 פגזים אנחנו גומרים את, את העיר הזאת, מה יש כאן לעשות? אז נגמר להם כל התחמושת. מה קרה? בערב לפני שקיעת החמה, הרב ידידיה רפאל אבו נפי היה אדם מאוד בעל מרץ, אז הוא שכח, הוא רצה להביא את הטלית שלו מהבית, הוציא את הרגל שלו החוצה לרגע אחד, ואף כדור אחד ונתקע לו בתוך הקרסול, והוא נשאר צולע כל חייו. הבן איש חי, הוא הראה לו את זה, ואז לא היו ניתוחים, אז הכדור הזה נשאר לו בתוך הרגל תקוע, והמסכם מדי פעם היה מוציא מוגלה, פצע, היו חופשים לו את זה, והיה לא יכול ללכת, היה הולך צולע עד סוף ימיו. אז זה, והוא אמר, בגדל שעבר על הוראת רבו, אמר לו, אל תוציא אפילו אוזן, הוא הוציא את הרגל לשנייה, נפגע. כי מי שיושב בסוכה לא נפגע. פה רואים מה זה מעלה של סוכה, איזה מעלה גדולה יש. וכתוב שהיא מצלת מאויבים, שכן כתוב בתהילים, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר אהלו. אומרים המפרשים, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, חידה כותב שמי שיושב בסוכות, בחג הסוכות, ונזהר בסוכה ביום רעה, לא עלינו, כאשר הוא יצטרך הגנה, כאשר הוא יצטרך שמירה, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו. לכן כתוב שהסוכה מגנה בעת צרה, וכך כותב הזוהר בפרשת תצווה, להגנה עליה בשעתה ויצטרך. אומר, מתי שאדם יהיה בצער חס ושלום במשך השנה, יהיה באיזה צרה, שיזכיר את המצווה של הסוכה, נגיד ריבונו של עולם, עשה למען הסוכה שאנחנו ישבנו בה בחג הסוכות, עשה למען מצוות סוכה, ינצל מאותה צרה. תראה כמה הסוכה יש לה מעלה חשובה מאוד. ויש מספרים שהיה בירושלים בעיר העתיקה, בזמנו היה חכם ציון אתון עליו השלום, זכר צדיק לברכה, היה גר בעיר העתיקה, ואיתו היה חכם יוסף שרבני. וחכם יוסף שרבני היה שקדן גדול מאוד, ובזמן שהפרעות הערבים היו יורים, אז הם הלכו לשבת במקלטים, והיה לא היה חג סוכות אלא סתם יום, והם היו לומדים מסכתות על הסדר, והגיע מסכת סוכה, היו לומדים מסכת סוכה, היה להם צפוף שם במרתף, רעש של הילדים ואין אוויר, אמרו בוא נצא נלך נעלה לבית הכנסת נלמד שם. אמרו איך אתם יושבים בבית הכנסת, הרי נופלים פגזים. אמר, אנחנו לומדים מסכת סוכה, מי שלומד מסכת סוכה לא צריך לפחד, אפילו באמצע השנה. ישבו בבית הכנסת שבוע שלם, גמרו את כל מסכת סוכה ולא קרה להם כלום. אומר זה, כי יצפנני בסוכו, סגולה, כל כך הסגולה של הסוכה חשובה, עד שאפילו מי שלומד מסכת סוכה לא יכולים עליו האויבים, ושום אחד לא יכול להצר לו ולא יכול לגרום לו צער. יותר מזה, בתיקוני הזוהר כותב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שמי שנזהר במצוות סוכה פה בעולם הזה, בעולם הבא כאשר יעלה למעלה ויבואו מולו מלאכי חבלה ומקטרגים, וכתוב כמה כלבים יורקים אש מפיהם ודובים וזאבים וירצו לטרוף אותו שם, דוד המלך בתהילים כמה בוכה וצועק, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. מה, דוד שהיה קורא אריה מפחד מכלב? אלא לא רואה מהכלבים האלה, מכלב שם של גהינם, יש שם כלבים איומים. אז אומר, מיד כלב יחידתי, אומר תדע, אומר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, שאם אדם ישב פה בסוכה, מסכך עליה בהוא זמנה, מסכך עליה בהוא שעתה, כשנשמתו יוצאת מהעולם הזה והולכת לעולם הבא, ואז באים כל אותם עריות ודובים ונמרים וזאבים והכלבים, רואים צרוף אותו, הסוכה תבוא ותציל אותו ותשמור אותו שם. ועוד, הרבה אומרים, קשה לי סוכה, אני גר בקומה שלישית ואני צריך לרדת עד למטה, הסוכה שלי למטה, אני צריך כל פעם לאכול לרדת שם, והוא הסוכה שלו בגג וזה במרפסת. אומר זה צער, מתדע לו, אמרנו שהיום זה יעקב אבינו, ידוע ששלושת האבות כל אחד חיפר משהו. אברהם אבינו נפל לתוך כבשן האש, חיפר על עבודה זרה, הרי שלוש עבירות קשות בתורה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אברהם אבינו נפל לתוך כבשן האש, חיפר על עוון עבודה זרה. כתוב שכל פעם שישראל חס ושלום חוטאים באיזה חטא שיש בו משום עבודה זרה, כשמזכירים זכות אברהם אבינו שנפל לתוך כבשן האש, הקדוש ברוך הוא מוחל להם את העוונות. יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח וכתוב ושחט אותו, שאומרים שממש שחט אותו וטפטפה סכין דם, אז הוא חיפר על שפיכות דמים. אז גם אם יש חס ושלום, אם היה, שלא יהיה עוד בישראל חס ושלום שופכי דמים, אז בזכות יצחק אבינו מכפר להם את העוון הזה. יעקב אבינו מכפר על גילוי עריות, ומה הכפרה על גילוי עריות? גלות. לכן יצא לגלות לבית לבן, והוא אומר לו, זה לי 20 שנה בביתך, אבתיך, 14 שנה משתי בנותיך, ו6 שנים בצונך. ואתה חלף את מסקורתי עשרת מונים, הייתי ביום החלני חורף וקרח בלילה. שמה יעקב אבינו צריך לסבול סטאר כזה? אלא יעקב אבינו בא לכפר עלינו עוון של גילוי עריות. אז כל פעם שאדם רוצה לחזור בתשובה ולתקן את העוון הזה, יזכור את יעקב אבינו, את הצער שהיה לו בגלות. ומה התקנה של זה פה? כתוב, מי שנגזר עליו גלות, אם ישב בסוכה מכפר לו גלות. כך מובטח. אז אפילו שקשה לאדם לפעמים לצאת לסוכה, צריך לקחת הכרית, וכל פעם יש אחד צריך להוציא מיטה מתקפלת ולהוציא את השולחן ולהכניס, והנה באים אורחים וצר, איך אמר אחד פעם על הסוכה, כותבים ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, בבקשה אם באת תצא מהר, הסוכה קטנה, אין מקום מספיק. אז אין דבר שצר בסוכה, אפילו שאומנם צריך לעשות סוכה רחבה, אבל לא כולם יכולים. אז סוכה מכפרת גלות, זה כנגד יעקב אבינו. זה מעלה של סוכה, רואים איזה דברים עצומים יש בסוכה. לכן אומר, אדם לא יקוט בה גם אם הוא מצטער, אלא יזכור אם חס ושלום נגזר עליו גלות, נגזר עליו איסורים, יושב בסוכה כעת מחפר את זה, אז לא כדאי, בדרך אלגנטית, בדרך של מצווה, נשב 7 ימים בסוכה, נשמח עם הקדוש ברוך הוא, ולא נסבול אחר כך גלות במשך כל השנה כולה. אמרנו שיש עניין בסוכות, עניין של אחדות, והאחדות רמוזה בארבעת המינים. כאן נתעכב גם על ארבעת המינים שהיום זכינו כבר לברך עליהם ברוך השם. מה העניין של ארבעת המינים ולמה ציפתה אותנו באמת התורה לקחת דווקא המינים הללו? כמו שכתוב, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדעת, הפות תמרים, הענף עץ עבות, בר ונחל, ומיד הוסמכתם לפני השם אלוהיכם. אני אקח ארבעת המינים ואני צריך לשמוח, מה אני אעשה שסמכתם? והחידה כותב שורה חסידים ואנשי מעשה שהיו מוצאים את ארבעת המינים מהנרתיק, היו מנשקים אותם לרוב החיבה של המצווה, היו מנשקים אותם ומברכים עליהם לפני הברכה, מנשקים. וגם בסוכה הוא אומר שבלילה כשאדם נכנס, הוא עדין גם ביום, ינשק את דפנות הסוכה וישב יומה אחרול ושפיזין, יברך לשב בסוכה ויוכל. אז ככה ישראל מחבבים את המצוות. אבל מה העניין דווקא בארבעת המינים? הזכרנו את הפסוק, חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כתוב, למדנו שמי שיושב תחת הסוכה, אז הוא תחת חלק הקדוש ברוך הוא, לא תחת חלק אחר. מה זה חלק אחר? איזה חלק? אלא הגמרא אומרת, כתוב בתורה, אשר חלק השם אלוהיך. מה זה חלק? הקדוש ברוך הוא ברא 70 שרים, 70 כוחות טבע ברא בעולם. לכל כוח טבע אחד יש עליו שר. יש כוח החום, כוח הקור, הלחות, היובש, הברזל, האבן, העץ, וכן על זה הדרך. כל כוח שבעולם יש עליו שר אחד משרי הטבע, והם כוחות טבע. אבל ישראל מעל הטבע. ארץ ישראל מעל הטבע, עם ישראל מעל הטבע, תורת ישראל מעל הטבע. למה אנחנו תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא? כי חלק השם עמו. לכן באופן טבעי עם ישראל לא יכול להתקיים. כל כך הרבה רציחות, כמה מלחמות, איזה גלות, אתה יכול לתאר לך איזה גלות? כמה קהילות ישראל נשרפו ונשמדו ונרדפו, ועם ישראל חי? זה נס גדול. היום בארץ ישראל יש לך מכל קצווי תבל, לא 10 ו-20 עדות, למעלה מ-100 עדות שונות יש. כמה נוסחאות תפילה וכמה זה, ואיך השתמרו במשך 2000 שנה של גלות, זה מעל הטבע. כל הקיום של עם ישראל הוא קיום של מעל הטבע. היום אנחנו פה בארץ ישראל יושבים, ומסביבנו, ולא רק מסביבנו, בתוכנו יושבים אויבים, ואנחנו קיימים, זה מעל הטבע. כל זה מעל הטבע. ולא עזור לאף אחד. סוכה זה מעל הטבע. ארבעת המינים, כתוב במדרש, לא שולט עליהם שום שר. יוצא, על עץ לימונים יש שר של טבע, על עץ שקדים יש שר של טבע, על עץ הפסקים יסר של טבע. על העת של אתרוגים לא שולט על זה מלאך, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. על העת של תמרים לא שולט על זה שום מלאך, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. אותו הדבר על העת של הדסים, רק הקדוש ברוך הוא. ועץ ערבות, ואם שאלו עץ ערבות, אם אתם רוצים לדעת רבותיי, היום זה ידוע בעולם הרפואה בשוויץ, ששם הם במספר אחד בתוצרת של אספירין. מהעץ ערבה בקליפה שמקלפים את הכלח של המקל של הענף, יש שם אבקה לבנה כזאת, אתה תראה, מהאבקה הזאת מייצרים את האספירין, וזה יעיל למאות מיני מחלות, ועד היום הם לא יודעים, כל חכמי המדע בעולם, מה הסוד של זה. מייצרים מעץ ערבה את התרופה הזאת. תאר לך, הנה כאן זה מעל הטבע, הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, תראה איזה תרופה יש בה. ועוד הרי כתוב, ערבה זה גמטריה זרע, שמי שזוכר רוצה לזכות בבנים צדיקים יזהר במצוות ערבה, ולכן ישים אותה מעל פתח ביתו, ותשמור אותו מכל המזיקים כל השנה כולה, שלא יבוא לסתים לביתו. ומי שנושא בכיסו, כתוב, איזה ענף מעץ ערבה שהוא לקח בהושענא רבה, לא יפחד משום לסתים ומשום אויב, גם אם יראו בו לא ימות, כך כתוב. ויש רבי חיים פלאצ'י כתב פעם, נתן לאיזה אישה שלא הייתה הרה, נתן לה לעשות עוגה, וכתב לה שתערב בתוך העוגה פירורים מהמוציא של אל שבת, שיריים מהיין של הקידוש של אל שבת, פירור של שעבה מנר של מוצאי שבת, אפיקומן של אל פסח, וערבה של הושענא רבה, עלי אחד של ערבה עם הושענא רבה. אז למה ערבה גמטריה זרע זוכים לבנים צדיקים? ויש תפילה כתובה במחזורים ביום הושענא רבה, כתפני חבטת ערבה, מתפללים שיהיה עזר לזרע שלנו, עזר גמטריה ערבה, זרע גמטריה ערבה, אדם זוכה לבנים צדיקים, זרע ברוכי השם, ובזכות מצוות ערבה. כל שכן אתרו, כל שכן הדס, כל שכן לולב. אז אתה רואה מה יש בארבעת המינים האלה. זה רמזו, ידוע, העלה ותמר, העלה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב, הדס. אבל כתוב בתורה, כי לא העלה בקרבך. בפרשת כי תישא, הקדוש ברוך הוא אומר, הנני אנוכי שולח מלאך לפניך, שמוך בדרך, לעליך למקום אשר כינותי, וכתוב, כי לא העלה בקרבך. העלה זה אני, אומר הקדוש ברוך הוא. יתר הדברים זה מלאך. אז אלה, אתרוג, ערבה, לולב, הדס, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולט על זה. אבל יתר הצמחים, זה כבר נתון בידי המלאכים, בידי השרים של הטבע. יש עוד עניין. כתוב שהרי ידוע שארבעת המינים רמזים לאבות. ולא רק לאבות, אלא לכל השבעה. כמו כתוב בשיר של סוכה ולולב, הרי שלושת ההדסים זה אברהם, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. שתי הערבות כנגד משה ואהרון. הלולב כנגד יוסף. והאתרוג כנגד דוד המלך. אנחנו רוצים בימי חג הסוכות לעורר את זכותם של שבעה הצדיקים האלה, לכן אנחנו נוטלים את הלולב והאתרוג. רבותיי, מה שהרמב״ם כותב זה מפחיד. הרמב״ם כותב, איפה שהולך לוקח איתו את הלולב והאתרוג, יוצא לשוק לולבו עמו, הולך ללמוד תורה לולבו עמו. היו בזמנם, היו לוקחים את הלולב והאתרוג מהבוקר עד הלילה, בערב מניחים אותו בבית, אבל כל היום היו הולכים עם הלולב ועם האתרוג. אנחנו עכשיו, זה כמו תפילין, שפעם היו לובשים אותו כל היום. אנחנו עכשיו בקושי מחזיקים אותו רק בתפילה, ומתי בתפילה? בשעה שאנחנו צריכים לנענע, או שאנחנו צריכים להקיף. אבל המנהג פעם היה, ועד זמן הרמב״ם ואחרי זה, שאת הלולב והאתרוג, האדם היה הולך עם זה כל השבעה ימים, בכל היום, לא רק בתפילת שחרית. הולך להתפלל מנחה לבית הכנסת, גם כן זה איתו, כל הזמן מדווה את זה איתו. כי כל החג זה הציוד האישי שלך, כמו נשק אישי שאתה חייב לשאת אותו איתך בכל מקום. למה? לעורר את זכות האבות, וגם שאנחנו נזכור אותם, נזכור את המידות שלהם. אברהם היה איש חסד, לעשות חסדים. יצחק אבינו היה גבורה, היה מתגבר על יצרו, היה ירא שמיים. יעקב אבינו היה עוסק בתורה. משה רבנו היה בנצח, נצח ישראל, נצחיות של התורה. אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום. יוסף הצדיק היה שומר ברית, צדיק. יסוד העולם. דוד המלך היה מלכות, היה דואג לכללות עם ישראל. גם אנחנו לא צריכים לדאוג רק לעניינים האישיים שלנו, אלא לדאוג לכללות עם ישראל. אז שבעת המינים הם מזכירים לנו את כל הדברים האלה. לכן גם אמרנו דוד המלך כללות עם ישראל, לכן גם האתרוג כתוב שמי שיש לו עיניים לראות יכול לראות באתרוג את כל העולם כולו ומה שיקרה בכל כדור הארץ במשך כל השנה כולה, כי האתרוג צורתו כצורת כדור הארץ. הנה מכאן ראיה, המדענים הטיפשים האלה לקח להם אלפי שנים לגלות שכדור הארץ זה לא ממש כדור אלא זה ביצה, צורת אתרוג. זה כתוב במקורות שלנו שהאתרוג זה דוגמת כדור הארץ, ומשהצדיקים הראשונים היו מסתכלים באתרוג והיו אומרים כך יקרה השנה בעיר פלונית, וכך יקרה בארץ כזו, וכך יקרה בים הזה, ויודעים מה יהיה העתיד אותה שנה לפי מה שהיו מביטים בתוך האתרוג. למה האתרוג זה כללות העולם כולו? אבל יש רמז נפלא בארבעת המינים, יש הרבה רמזים, רמז אחד נפלא מאוד, עניין של תשובה. אנחנו יצאנו מיום כיפור ועכשיו נכנסנו לתוך החג הסוכות, ויש חשש שתוך כדי שמחת החג והבילויים והטיולים וכל הדברים האלה אדם ישכח חס ושלום את עצמו, וישכח את ההלכה וישכח את המוסר, ויעשה איזשהו נגד רצון השם, ובכלל כל השנה כולה הרי איך אמר, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת ראייה אחידה. אומר מכף רגל ועד ראש, כף רגל סוף החג זה ממוצאי שמחת תורה ועד ראש השנה, עד ראש ראש השנה הבאה אין בו מתום. הוא לא חוזר בתשובה ולא לומד מוסר ולא מתקן מעשים ולא מתוודע לחטאים ולא כלום. אומר יש ראש השנה, בראש השנה אנחנו נחזור בתשובה. עכשיו בימים האלה הוא עוד בסדר, ראש השנה, כיפור, סוכות, נגמר סוכות, שכחת הכל, איפה הדמעות שבכה ואיפה התפילות שהתפלל ואיפה התשובה שעשה, שכחת הכל. אומר לא, אתה צריך לקחת את זה לכל השנה כולה. ואיך? קחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עבודות בריאה את הדר. מה זה הדר? איך יודעים מה זה אתרוג? יש ויכוחים, אתרוג פלוני והאתרוג הזה יש לו ייחוס ולאתרוג הזה יש תעודה, דברים בטלים. אתרוג יש סימן אחד שמובא בהלכה, איך יודעים מה זה אתרוג? הגמרא אומרת תלך לעץ של האתרוגים, ואם תמצא בעץ הזה, אם תמצא שם אתרוג, אתרוג גדול, אתרוג קטן, אתרוג צעיר, אתרוג זקן, אחד גדול ענה כמה קילו, אחד שוקל חצי קילו, איך אמר אחד פעם, הביא למוסיוף אתרוג ענק, היה לו 4 קילו, הביא אותו בתוך קופסה של ביסקוויטים, חשבו שהוא בא לחלק ביסקוויטים. מה אתה תתעורר? אז הוא אמר לא הבאתי ביסקוויטים, הבאתי אתרוג. אז אתרוג בעץ, אתרוג אמיתי, אתה תראה אתרוג אחד קטן כמו בוסר, למה? אין לו עונה. ומאיפה למדנו שזה אתרוג? הגמרא דורשת פרי עץ הדר, הדר באילן משנה לשנה, אין לו זמן מסוים בחודש פלוני כותבים אותו, אין, כל השנה הוא מצוי בעץ. זה רמז לנו שאנחנו כל השנה נהיה בעץ, לא תשובה עכשיו שעורי תורה או תשובה או וידוי או חרטה רק בחודש תשרה, כל השנה כולה צריך להיות כמו העץ של האתרוגים, שתלך בחורף, בקיץ, באביב, בסתיו, כל הזמן הוא נמצא בעץ. זה רמז אחד. אחר כך כפות מרים, לולב, למה נקרא לולב? שיש לו לב אחד, לא לב, לולב, לא לב, לא לב. כל העלים כולם, כל הענפים כולם צומחים יחד בשורה, עורפית אחד אחרי השני, הם צומחים יחד עם הלב, עם האמצעי שנמצא באמצע, איתו. הכוונה תמשיך באותו דרך ישרה שהתחלת בה בראש השנה, אנחנו צריכים להמשיך כל השנה, מתחילה ועד סוף. והרי לולב, הפיסול הכי גדול בלולב היא מועקום. לולב שנעקם, פסול. זה הפיסול הראשון. הכוונה, אם כבר אני מתחיל בשנה ללכת, אמצע השנה מתחיל לסטות ימינה, שמאלה, פסול, עצור, תתיישר מהר. וזה לולב לא לב, כפות מרים. הרי זה בענף עץ אבות, ההדס צריך שיהיה רצף, ובכל מקום שלושה, בכל כאן יצמחו שלושה הדסים. יש שניים אחד, זה הדס שוטה. וצריך שיהיה עליו חופים את עצו. מאיפה למדנו שזה הדס? וענף עץ אבות. מה זה אבות? הגמרא דרשה שענפיו עליו חופים את עצו, מכסים על העץ שלו. הכוונה העץ הרי כזה ההתרוקנות הזאת שהייתה לנו בשנה שעברה, שלא עבדנו מספיק את השם, לא קיימנו מספיק מצוות, עשינו חטאים, צריכים כעת לעשות הרבה מצוות, שהעלים האלה של ההדס יחסו, ישיבו משקל לעץ היבש הזה, לעץ הריק הזה, שיחסו את עצו. ואם יש שתיים אחד, לא, זה הדס שוטה, זה לא ככה. שלוש, שלוש, שלוש תפילות כל יום, שחרית, מנחה, ערבית, שעורי תורה, הכל כמו שצריך, המצוות כמו שצריך, כל השנה כולה, מתחילת ההדס ועד סופו. ואחר כך וערבי נחל. איך למדו שזה ערבה? קודם כל הגמרא דרשה שזה ערבה ולא צפצפה, והביאה סימנים, מה זה סימנים של ערבה והסימנים של הצפצפה. כאן זה כמו מסור, כאן זה משוך כנחל, זה קנה שלו אדום. צפצפה זה אדם שרק מצפצף ולא עושה. הוא בא לבית הכנסת, אומר כן, אני אבוא לשיעור הזה ואבוא לשיעור, הוא בא לשיעור בדקה אחת, שתי דקות, דיבר פטפט וברח, רק מצפצף, יודע לצעוק ברכו ברשמו אמן, אבל לא מתפלל. לא, אל תהיה צפצפה, תהיה ערבה. ערבה זה ערב, ערבה לשם מנחת יהודה וירושלים. וערבה משוחה כנחל, הכוונה כל השנה כולה תמשיך, כמו שהנחל לא אכזב, הוא זורמים ממיו כל הזמן, כך אנחנו צריכים שכל השנה כולה נזרום, שהעבודה שלנו תזרום כמו שצריך. ועוד כתוב שכל הדברים האלה רומזים לאיברים. ואיזה איברים? האיברים הכי חיוניים בגוף. ההדס רומז לעיניים, שכן צורתו צורת עין, כל עלה כצורת עין. ההדס רומז לעיניים, אדם בלי עיניים אין לו חיים, מסכן. אז צריך לשמור את העיניים. אחרי זה הערבה, דומה לשפתיים, כך אנחנו אומרים ביום השנה רבה גם בפיוט. הערבה דומה לשפתיים, העלים שלה כצורת השפתיים, שאנחנו צריכים לשמור את כוח הדיבור. הרי מי שלא מדבר, לא עלינו, לא מצטרף למניין. אילם, חרש, שלא מדבר, לא מצטרף. אז אדם צריך לשמור את שפתיו, ולא שפתי מרמה, לשמור את השפתיים. והלולב זה עמוד השדרה, עמוד השדרה של האדם זה התורה, זה זוקף את קומתו של האדם בעולם הזה ובעולם הבא. והאתרוג דומה ללב, כמו הלב, אם יש בו חיסרון הכי קטן, גמרנו עם הגוף, האדם לא שווה. ככה אתרוג, אם יש בו חיסרון הכי קטן, הוא לא שווה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לב זה האתרוג, עיניכם זה ההדסים, והשפתיים זה הערבות, ועמוד השדרה כולל את כל הגוף, זה הלולב. ככה איברים של האדם כולם שלמים לקראת השנה החדשה, מתחיל שנה עם איברים שלמים, איברים קדושים, ואז הקדוש ברוך הוא שורה בתוך איברם. איך? כתוב שבארבעת המינים הקדוש ברוך הוא נרמז להם. איך? לולב, כתוב צדיק התמר יפרח. על מי זה נאמר? על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמשל את תמר, צדיק התמר יפרח. אחר כך הדס, כתוב והוא עומד בין ההדסים. הנביא אומר, ראיתי את הקדוש ברוך הוא בין עצי ההדסים. נמצא שהקדוש ברוך הוא נרמז בהדס. והרי הדסה, למה קראו לה הדסה? היא אסתר, שמה היה אסתר, קראו לה הדסה שהייתה צדיקת, ומעשיה היו נותנים ריח טוב בכל הסביבה כמו ההדסים. אז מרוב היופי של מעשיה קראו לה הדסה. נמצא הקדוש ברוך הוא אוהב את ההדסים הזה, והוא עומד בין ההדסים. והאתרוג נמשל לו הקדוש ברוך הוא. האתרוג נקרא פרי עץ הדר, יש עוד פירוש, הדר, הדר מהודר, זה פרי יפה. ואצל הקדוש ברוך הוא כתוב הוד והדר לבשת, אז פרי עץ הדר מהודר. והערבה לרוכב ערבות ביה שמו ועלזו לפניו. הרקיע השביעי נקרא רקיע ערבות, והקדוש ברוך הוא יושב בערבות. אנחנו לוקחים ארבעת המינים, שבארבעתם נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא, שלארבעתם רומז השם יתברך, לוקחים אותם ביום חג הסוכות ומברכים עליהם. והאחדות, אמרנו שהארבעת המינים רומזים על אחדות. קודם כל ידוע, הדרשה המפורסמת, שבאתרוג יש גם טעם וגם ריח. בלולב זה תמרים, יש בהם טעם, אין בהם ריח. בהדסים יש בהם ריח ואין בהם טעם. בערבות אין לא טעם ולא ריח. והרמז הוא, האתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, זה יש צדיקים בישראל שיש להם גם תורה וגם מצוות. זה אחד שלומד תורה ומלמד גם לאחרים. אז הוא בעצמו יש טעם, גם יש ריח, אחרים נהנים. ויש לו טעם ואין לו ריח, הוא לומד תורה אבל מצוות אין לו. זאת אומרת, לומד תורה, לומד תורה לעצמו, לא מלמד לאחרים. זה כמו התמר, זה רק לעצמו. ויש לאחרים כן, לעצמו לא, זה ההדסים. ויש עם הארץ שאין לו כלום, לא לומד ולא כלום ולא שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, תקחו את ארבעתם ותקשרו אותם יחד, תחברו אותם יחד, ואפילו האתרוג בלי הערבה הוא פסול. אי אפשר, ארבעת המינים מעכבים זה את זה. אם יבוא מישהו מחר בבוקר לבית הכנסת וירצה לברך על לולב, הדס ואתרוג ולא יהיה לו ערבות, פסול, הוא לא יכול לברך, הוא לא מקיים את המצווה. ומה הרמז של האחדות? בארבעתם יש אחדות. ואיך? נראה אחד אחד. אתרוג, באתרוג אם יש בו פיסול, אם יש בו נקב, אם יש בו חיסרון, אם יש בו שינוי מראה, פוסל באתרוג. כמו שבלב אמרנו, אם יש חיסרון קטן לא שווה. בעם ישראל אם חס ושלום יהיה פרצה, יהיה איזה חור, או ישנאו איזה קבוצה מסוימת מעם ישראל, פסול. צריכים להיות כולם יחד באחדות, כולם יחד באהבה, כמו אתרוג. הלולב, הלולב הרי צריך לאגוד אותו, אסור שעליו ייפתחו, ואם נפרצו עליו או נפרדו עליו, נפסל. אפילו שהוא מלא ושלם וירוק, יופי, העלים יורדים, נפתחו ומתחילים לרדת, הלולב הזה פסול. זה הכוונה, אם חס ושלום יש פירוט בעם ישראל, זה לא טוב, זה פסול. צריכים להיות כולם יחד במישור, באחדות. הערבה רומזת לשפתיים, שפתיים אסור לדבר לשון הרע, והיא רומזת, תסגור את הפה, אל תדבר על שום קבוצה מעם ישראל, אל תדבר על שום חלק מעם ישראל. ולא כמו הצפצפה מצפצפת ומדברת, כמו כלי התקשורת שכל היום מחפשים דופי ומחפשים לכלוכים ומחפשים פרשיות כדי להתקיף פה ולהשמיץ פה. לא, אנחנו צריכים לדעת להיות באחדות, באהבה, לא ללמוד מדרכי הגויים הרשעים. ואחר כך יש לנו את ההדס. הדס, כמו שההדס צומח יחד, כולם בקנה אחד, ולא יועיל שאחד יצמח פה ושניים פה, זה הדס שוטה, כך כולנו יחד נהיה באחדות אחת. ואז יש שרביט